ובכן, הזיכרונות שלי כמובן מתחילים עם מטולה. אם כי נדמה לי שיש לי זיכרון מטושטש מאותה היריבה מהאונייה בחיפה, שאני זוכר שאני בכיתי בשערבי עם זה, אבל לכל זאת שמהסיפורים יצרתי לי איזו תמונה. אבל הזיכרון שלי מתחיל ממטולה, ואני אוסיף על הרקע המשפחתי, אני אוסיף רקע כללי. אז היו מטולה ויסוד המעלה, משמר הירדן וראש פינה, וזה היו מושבות קטנות מאוד, והמרחקים היו גדולים גדולים, מכיוון שלא הייתה אפילו דרך, הייתה איזה שביל של עגלות, ואני זוכר שאבא היה, קודם כל, תמיד היה לנו משהו מיוחד בבית, מבחינת בעלי חיים, אז היו לנו יונים מיוחדות, יונות חוק, וכל מיני יונים גדיות, לא יונות גדיות. הייתה לנו אתון בבית, וזה היה המכונית של אז, אבל האתון שלנו הייתה תמיד לבנה, אתון דמשקאית. וזה היה משהו מיוחד, כי בדרך כלל בסביבה היו אותם האתונות והחמורים הרגילים שאתם עוד מצליחים לראות אותם כל זמן שהם לא נאכלו. ואתם הייתה אתון לבנה, ואבא היה נוסע לראש פינה, או לג'דיידה, או לנבטיה, או לצידון, שזה היה מחזה, הכל מעיירות בלבנון, שזה היה מהמקומות המרוחקים מאוד, והנסיעה הזאת כמובן שהייתה נמשכת יום לשמה ויום להיות שמה, זה היה נמשך כמה ימים. היינו בחופש, לפעמים נוסעים לראש פינה, ופעם אני זוכר נסענו לביירות, את זה אני זוכר, וזה היה מסע בדליג'נסים, ולעבור מדליג'נס לדליג'נס, זה נמשך. בדרך כלל התחבורה אז הייתה מבוצעת על חמורים ועל פרדות, היו אנשי מקצוע, ביניהם היו ערבים, ביניהם היו יהודים, ורק לפני יומיים אני נפגשתי עם בחור אחד, שהוא הציע את עצמו אליי לעבוד בחווה, והנה הוא מספר לי שהוא נכדו של סליל חזבני. סליל חזבני זה שם דבר, כי קודם כל השם חזבני זה איש מחזביה, וחזביה ותקיעים בשפרעם היו מקהילות קטנות של יהודים אשר לא עזבו את הארץ מעולם. וסליל חזבני זה היה אחד מהמוכרים שהיו אז, אלה היו המובילים בשיירות של החמורים והפרדות. זה היה מוכר, זה היה בעל פרדות וחמורים, שהוא היה מסיע אנשים למסעות בשכר ממקום למקום. ואני זוכר שהיהודיות בצפת היו יושבות על קרים, על עוקפים רחבים כאלה של פרדות, וכך היו מטלטלים יום שלם, מי מטולה ורצפינה, או משולה לצפת, או ממטולה צידון. אחרי כן, אני זוכר עוד כלי תחבורה אחת שהיה בארץ, שהוא לא היה שכיח, היה רק לערבים מכובדים ונשואי פנים, מחוץ לסוסות כמובן, והייתה מין אלונקה כזאת, שהייתה על פרידה קדימה ופרידה מאחורנית, ובאמצע היה הארגז הזה, כן, התחפרוואן הזה.
אבל זה לא היה בשביל
אנשים,
זה היה
בשביל הרב חולים. לא, אני זוכר שהיה איזה ערבי שמן יושב לו ככה. ואני זוכר שאני פעם הייתי בשיקגו, במוזיאום של, מוזיאום גדול שנבנה על ידי רוזנבלד, ושם היה קטע של תחבורה, תחבורה מימים קדומים ותחבורה של ימינו. אני רואה את העסק הזה, אז אני אומר לו, הלכתי בחור אמריקאי, אני אומר לו, את זה אני מכיר, אני ניגש את זה, אז יש לנו את כתובת פלסטיין, על הארגז הזה. ובכן, זה היה כלי התחבורה. עוד כלי תחבורה אחד, ואחת מהמלאכות שהיו מוטלות עלינו, הילדים, בשעות הפנאי, לא רק המשפחה שלנו, לא רק ילדי המשפחה שלנו, כי עם כל ילדי מטולה, לאחר בשעות הפנאי לאחר בית הספר בכל בית הייתה אתון והיו שמים על העוקב לשני ארגזים עם ארבע פחים והיו נושאים ומבילים מים כי המים היו, היינו מבילים את זה מהמעיין והמעיין היה קצת רחוק מהגיע קצת למטה איזה בערך איזה קילומטר אני חושב מהמושבה והם צפויים מים ומחזיקים את זה בכדי חרס גדולים עוד רקע אחד שאני מדגיש עליו מכיוון שיש לי רושם שהוא הולך וחוזר אלינו ושאלתי עכשיו את אחד מבני השבט איך הוא נוהג היום אני זוכר שבכל בית עיקרים בנטולה הייתה משפחה של חרטים ושני דברים נשארו בזיכרוני ככה חרוטים הדבר האחד שהיה לי חבר אחד בניהו פריימן הייתה משפחת פריימן בקצה המושבה ופריימן זה היה עיקר טוב הייתה לו גינה יפה על יד הבית ואילו עדר כבשים עם הרועה נכנס לתוך הגן והפריימן האב יצא לגרש את הערבי הזה והערבי הזה הרים את מקלו והרביץ בו ככה כהוגן והוא מסכן היה צריך להיכנס חזרה הביתה ולשתוק וזה אז ככה נשאר חרוט בזיכרוני הייתי עד ילד קטן וזיכרון שני שגם כן נשאר חרוט אצלי זה היה כשיצאנו בשבת אחת כל המשפחה אל המרץ' לטייל והנה הערבים של הבית אם אני גם צריך לפרט את הערבים של הבית הערבים של הבית עם הסוסים באו ונכנסו לשדה זה לא היה שדה שלנו אבל אבא לא יכול לסבול את העוול הזה אז הוא ניגש אליהם ורצה לגרש אותם, אז מישהו הרים עליו את המקל, אמנם הוא לא הוריד את המקל, הוא רק הרים אותו ואיים עליו, ואבא היה נכרח להסתלט, ואצל ילד קטן, האבא הרי זה סמל הגבורה, וזה אז נכרח בזיכרוני. מזה אני עובר לזיכרונות אחרים, הבית שלנו, מחוץ לזה, מחוץ לזה שאבא וגם אמא היו מורי הוראה ולימדו בבית הספר ואבא היה אחד מאלה אשר אתם ודאי קראתם על זה ושמעתם על העניין הזה של הקניית או המלחמה על השפה העברית כי זה לא רק היה זה שאנשים דיברו בביתם יידיש וחצי ערבית והאריסטוקרטים היו מדברים רוסית כי אם היה דבר הרבה יותר מסוכן, בתי הספר אז היו מוחזקים על ידי מוסדות מחוץ לארץ. היו בתי ספר של עזרא, שזה מוחזק על ידי הגרמנים, ואליאנס על ידי הצרפתים, ושפת הלימוד שמה, וזכור לי גם ששפת הלימוד במקווה ישראל בזמנו הייתה צרפתית. ועד כמה שנדמה לי, היו גם 20 על התלמידים במקווה ישראל לדבר עברית, כי הם היו חייבים לדבר צרפתית. ואז חבר אנשים, ובעיקר זה היו המורים, הם נלחמו, ואני זוכר, אבא לחם בקנאות באותה שטח שהייתה לו השפעה, ובאמת הוציאו את השפות הזרות ולמדו עברית. ומתוך הקנאות הזאת באמת הם נחלו את הניצחון, זה אחד מניצחונות היסוד של המדינה העברית בדרך. הדבר השני, ולמה הזכרתי את העניין הזה של פריימן ושל שומרי הבק, כי במטולה היא לא רק הייתה עבודה ערבית, הייתה גם שמירה ערבית. וקלבריסקי, שהוא נשכח עכשיו מלב, שהיה לו ככה חלק חשוב מאוד, לא רק ביישוב הגליל, כי גם בשמירת היישוב הגליל בזמנים קשים מאוד, והיה לו חלק חשוב מאוד במלחמה ליהוד הגליל מכיוון שהוא אשר הביא את המתיישבים בתקופה השנייה של כפר גלעדי בחמרה ותל חי, והוא שלחם בעיקרים להוציא את העבודה הערבית, להוציא את הערבית. בשטח זה אבא היה לו לאיזה רב במושבה מטולה, ואני זוכר שראשוני השומרים וראשוני הפועלים שבאו למושבה, הם מצאו אצלנו, אז היה בעצם, זה היה הבית שלנו, זה היה בסיס שלהם, וכל אנשי השומר, אני זוכר את התמונה הראשונה כשבאו שני השומרים הראשונים לקבל את השמירה במטולה, זה היה אלכסנדר זייבה המנוח, ויבדל לחיים שני ארזון, שאני במקרה היום פגש אותו בתל אביב ברחוב. שני ארזון היו קוראים לאקליפטו, היה גבוה מאוד וזייד היה נמוך. אני זוכר אותם, שני ארזון היה עם עגל וכפי, אז השומרים היו יושבים בעגל וכפי. הם אז באו, ולי הילד, האנשים האלה זה היוו איזה סמל ככה של גבורה, של עצמאות, הם היו פשוט השפיעו על, לא רק על הדמיון שלנו, הם גם השפיעו על ההרגשה שלנו. ברגע שהיו באו אנשי השומר והיו שומרים עברים במושבה, הייתה לנו הרגשה יותר טובה. ואחר כך שכפר גלעדי וחמרה וכל אלה יושבו, הייתה לנו הרגשה יותר טובה. למשפחה שלנו היה קשר מיוחד, ואנחנו, למרות מה שהייתה לנו, היה לנו משק משלנו, אנחנו צירפנו את העבודה שלנו אליהם ככה לשכנות. למשל, כשהיינו נוסעים לחמרה, אז היה לנו שם חלקה על יד החלקה של אנשי כפר גלעדי, שעוד לא הייתה כפר גלעדי. זאת אומרת, הם שמרו במטולה ועיבדו את האדמה בכפר גלעדי. כשעשינו ירקות בפיון, אז שם היו קבוצת תל חי שעשו גם כן ירקות, אנחנו יחד איתם סבלנו, יחד איתם קבוצת הרועים. אספר לכם קצת קוריוזים שעכשיו יישמעו, כי המצב היה קשה מאוד ולא היה אפילו תלבושת כמו שצריך, אז הייתה הבעיה שכשהיו באים עושים, אז הם היו מתעצבים בהבעיה, כי הבעיה מחכה על כל התלבושת, היו מקבלים את כל האורחים שהיו באים. אם ככה אני מסכם לעצמי את החינוך שלנו בבית, בבית אבא ואמא, הם היו שני הפכים. האמא הייתה מפנקת אותנו יותר מדי, הייתה תמיד בלילה קמה לפסות אותנו, שמה היה מוכר, הייתה תמיד אוהבת להגיש לנו, ושלא אנחנו, ועשתה את זה גם אפילו כבר כשהיו לנו את הילדים במעלל, אז תמיד כשהייתי בא אליה, אז אתה לא אוכל ואתה לא שותה ואתה לא שומר על עצמך וכן הלאה. אבא חינך אותנו בקפדנות, גם לתורה וגם לעבודה. ומה? אז עשית לי מה אני רוצה לומר, אבל אני חושב שאנחנו חושלנו מילדות, ממש חושלנו, גם מבחינת חיי הרוח שלנו או השקפת העולם שלנו או הדרך שאנחנו הלכנו בה. ואני חושב שהדרך שלנו, אין ספק עכשיו, שהדרך שאנחנו הלכנו בה, ואשר הייתה שונה מהדרך של בני גילנו, אשר למדו איתנו יחד, בני המושבות, הייתה שונה לגמרי. הדרך שלנו שהובילה אותנו לעבודה במשק, במטולה, אחרי כן משם דרך טבעית מאוד למעלל ולכפר יהושע וכן הלאה. אנחנו חושלנו גם מבחינה פיזית, מכיוון שאם אנחנו נספר לכם איך שאנחנו עבדנו ובאיזה תנאים, אז הדברים יישמעו כסיפורי מעשיות, כסיפורי אגדה, וכי אנחנו היינו קמים לפנות בוקר ומאכילים את הסוסים ורוכבים עליהם איזה שעתיים עד שהם מגיעים למקום איפה שעכשיו זה מעיין ברוך. מה? נכון, נכון, זאת שאלה. השאלה היא במקומה, מכיוון שבעוד זמן קצר, אז השאלה תשאל את מה זה סוס, כי לא יראה את זה. בכל אופן, הנכדים עכשיו יודעים יותר מה זה מטוס סילון, מה זה מיראז' יותר מאשר סוס, זה ברור. ובכן, היינו רוכבים, ועל מנת להגיע עם אור הבוקר, או עם בוקר להגיע לשדה, והיינו עובדים עד הלילה, וזורעים ונרטבים בגשם, וזה לא היה אכפת בכלל. אני רוצה לספר עוד איזה סיפור גם כששמעתי אגבה, שמדי פעם היינו מעמיסים, קודם כל בשעות התנאי, אחת העבודות הסנועות עליי, ואני חושב על כולנו, זה היה לברור חיפה. היינו מרמים חיפה, וממלאים שק עם חיפה, ושמים את זה על החמור, ונוסעים או לחזבני, או לדרממס, לבחון, והיינו נשארים שם ללון, בתחנה, כי היינו עושים לחכות ואופים פיתות, והכל סיפורים כאלה שהם באמת ישמעו כאגדה. אבל אני רוצה לסיים את זה, כי אני יכול לספר, אני רוצה רק לסיים ולעשות קפיצת דרך מאותה התקופה שהיינו כל כך מעטים, והדברים היו כל כך רחוקים, והיינו, לא רק אנחנו, עם כל אלה שהעיזו ועלו אז שתי העליות, ואני רוצה לומר לכם, אנחנו חיינו במטולה בתקופה של ירידה של העלייה הראשונה. אנחנו באנו למטולה והייתה תקופה של ירידה, העיקרים לא רצו אז לעבוד. אם מישהו הזכיר את כרם השקדים שלנו, אז אני זוכר את ההיסטוריה של השקדים. קלבריסקי החליט, היו בכל פעם רוצים להכניס איזה ענף חדש על מנת להרים את החקלאות, אז החליט למטוא השקדים, ונטעו אז על חשבון הברון, לברון היו קוראים אז רב בניומין, העיקרים היו קוראים לרב בניומין, אז נטעו, ואני זוכר שבית הספר אז יצא ועשו חגיגה של נטיעות, ואבא נעם, אז העיקרים קיבלו כל אחד איזה, נדמה לי, איזה 5 דונם של שקדים, ואחרי כן לא רוצו לעבד אותם, אמרו, רב בניומין רוצה שקדים, שיעבד אותם. אבל רב אבא שלנו לא רצה, לא חיכה לרב בניומין, שיחזיק לו את הקרן השקדים, אז קרן השקדים שלנו היה קיים. ובכן, הייתה התקופה של ירידה, גם ירידה מוסרית, אנשים לא רצו לעבוד, עבדו הערבים, והעיקרים לא רצו לעבוד, אני רוצה להזהיר באמת את מי בבית לחם. אמנון, אני רוצה להזהיר אותו, בלי צחוק, אני רוצה להזהיר את אמנון, שבית לחם לא תהיה כמו מטולה באותו זמן. והייתה גם ירידה מהארץ, הייתה ירידה אז לאוסטרליה בעיקר, אני חושב הרבה מאוד חברים שלי שירדו לאוסטרליה בילדותם. ובאותו זמן הייתה תקופה של עלייה, ובעלייה הזאת יש חלק ניכר מאוד לקלבריסטי. היה עלייה של השומר בכיבוש השמירה, והיה עלייה בזה שהתחילה ההתיישבות, התחילה אז ההתיישבות של העלייה השנייה. בביתנו עברו אז כל הפועלים אשר באו לעבוד במושבה, כל השומרים, לרבות טרומפלדור בזמנו, אני זוכר כשהוא בא אז, אז הוא היה אצלנו בבית, ופעם הראשונה שראיתי אותו, ראיתי אותו אצלנו בבית. כל אלה עברו דרך ביתנו, ואנחנו בתור ילדים ובתור נערים חיינו את הדבר הזה ממש, חיינו והכרנו את האנשים האלה. אני למשל, כשנפגש היום עם מרגולין, אחד ממנהלי סולל בונה, אז אני נזכר שתלשנו יחד חומצה, הוא היה אז בקבוצת הצעירות שהייתה בנהלל שנקרא אז, ואנחנו תרשנו חומצה יחד, היינו בשכנות שם על יד, על יד עדן. ובכן נעבור מהתקופה ההיא אל, אל התקופה האחרונה שלנו. עלינו ממטולה, עלינו, כי זאת הייתה עלייה, עלייה לנו, עלייה למשפחה שלנו ועלייה לארץ כולה. עלינו לנהלל, ומנהלל עלינו לכפר יהושע, וגם בכפר יהושע ובנהלל אנחנו נסענו בעגלות לחיפה והבאנו, זה גם כן נשמע, למרות שזה היה רק אתמול שלשום, אבל גם כן, גם כן נסענו בעגלות והיינו מובילים את, את חומרי הבניין ואת יתר דברים היינו מובילים ל... זאת הייתה עלייה גדולה. ואת ה... אם לומר ככה, את, ה... את גולת הכותרת של... של חוויית החיים שלי, הייתי אומר, אני אספר לכם בסיום דבריי דבר אשר אני עברתי אותו. היה עכשיו הביקור של האפיפיור בארץ, והיה בו חלק שיש בו משמעות גדולה מאוד לגבינו בתור מדינה עצמאית וכן הלאה, והיה בו חלק שהיה קצת מעליב וקצת משפיל. קראתי בעיתון שאשכול היה מאוד מאוד נרגש מהחוויה שעברה עליו, שהנה הוא בתור ראש הממשלה של מדינת ישראל קיבל את האפיפיור, את אותה שושלת האפיפיורים אשר יש לעם היהודי, ככה זיכרונות לא כל כך נעימים, אפילו הרבה זמן לפני האפיפיור הזה שהיה פיוס ה-12. והנה לי אותו החלק המשפיל. אני יום אחד, זה היה בשנת 12 שנה, ישבתי בנצרת בעירו של ישו בתור ראש הממשל הצבאי, ומימיני ומשמאלי ישבו אליש הפולט ורחבעם אמיר, שאחד מהם היה מושל הגליל המערבי ואחד היה מושל הגליל המזרחי, וממולי או ממולנו ישבו בחצי גוי מהגולה איזה עשרה מראשי הכמורה הנוצרית בארץ, היה הבישוף חכים והמונסיניור ברגני בכוח האפיפיור ובכוח הכנסייה האנגליקנית ובכוח, לא זוכר בדיוק את כל השמות של הכנסיות האלה, והם ישבו וביקשו ממני כל מיני בקשות בשביל העדות שלהם, מכיוון שהם היו אז נשארו המייצגים היחידים של העדות הנוצריות בארץ. ואני ישבתי וחשבתי, ישבתי וחשבתי לעצמי, הנה הגענו לככה, מושל יהודי יושב, מושל יהודי של מדינת ישראל העצמאית יושב בנצרת בעירו של ישו, ובכוח העדות הנוצריות באות לבקש ממנו על בני עדותיהם. אמרתי אז בפגישה שהייתה לי עם קציני הממשל לאחר זה, אמרתי אנחנו איננו יכולים לא רק לבטא את זה, אנחנו איננו יכולים להשיג את זה. מה זה אומר בשבילנו ההישג הזה של מושל יהודי, ממשלה יהודית, אמרתי עוד פעם, בכוח הכמורה הנוצרית אשר הם רדפו אותנו והינו אותנו משך דורות, אלה אשר אם הם קיבלו אותנו והואילו לדבר עם נציגי העדות היהודיות, אז הם היו נחשבים כבר לאפיפיורים של חסד ולבישופים של חסד. אמרתי, הנה למה שהגענו. אמרתי להם, היה לנו קשה מאוד להגיע לזה, קל מאוד להפסיד את זה. למה אני מסיים בזה? מכיוון שאם אני עכשיו, כי אני חושב שהסיפור הזה, זה מסמל את למה שהגענו, מה שהגענו, מה שאנחנו חיים בו. כל המשפחה הגדולה הזאת של למעלה מ-60 נפש. וכשאני סוקר את ההתחלה הזאת של שש נפשות באיזו נקודה נידחת, מוקפת עם ערבים, בחוסר ביטחון ממש, בחוסר ביטחון של חיים, והנה למה שהגענו, תוך בכל זאת תקופת חיים, אמנם של 60 שנה, אבל זה בכל זאת תקופת חיים לא ארוכה, אני חושב שזה הישג חשוב מאוד, אשר יש לזכור אותו ולרשום אותו, ואשר הקטנים והיותר גדולים ואלה שיבואו צריכים לספר את זה מדור לדור, לספר את זה ממש, ולהתרשם מזה, ולהיזהר ולהישמר. הגענו להישגים כאלה, אנחנו צריכים לדעת לשמור עליהם.
אני רוצה רק להוסיף עכשיו, היות שמיימר הזכיר אותו מיימר ספר, ושאבא היה אחד מהמחנים והמרד בעצמו, שמצפות זרות, אני רוצה לציין פה תוספת שבגלל זה היה גם, בגלל זה רכם שלך ללמוד עכשיו רוסית
בצרפתית.
ועכשיו היא סוברת את כל העניין הזה.
אגב, יש לי, אני הרי, אני פה, יש לי את הארץ.
אבל לא היה אדם אשר פגש אותי בפעם השנה שאני לא מכיר אותי שלא יקבע בביטחון שאני רוסי. ואני ישבתי במסעדה בירושלים, אז הבעל המסעדה מדבר, קונה אליי רוסית, אני אומר לו, תסלח לי, אני מדבר רוסית. הוא אומר, אתה תספר לי שאתה לא יודע רוסית. הייתי בקליבלנד במסיבה של חתונה, והנה אחד היהודים נתפל עליי ושואל אותי וחוקר אותי איך מתייחסים אלינו, אני כאן מדינה עצמאית, איך מתייחסים אלינו, איך מתייחסים לגויים? איך מתייחסים לגויים במדינת ישראל, אני לא אתכוון לערבים, כי לגויים האירופיים. והיא חקר אותי מאוד מאוד בזה. אחרי שנתברר לי שהוא ידע שאני מישראל, לא היה בטוח שאני גוי. הוא בטוח שאני גוי, אבל הוא חשב שאני גוי, ישראלי.
עכשיו, רשות הדיבור.